כן, אנחנו התחלנו, אם אני זוכר נכון, את פרק נון. שאלנו מהי ידיעה. פרק נון הוא התחלת תורת התארים, שאמרתי שאנחנו נעסוק בה בצורה קצרה. קצרה מאוד. לוקח בחשבון שאנחנו, כלומר, כיוון שאף אחד לא יודע מה יקרה בשיעור ה', זאת אומרת, השיעור הזה, לפעמים אנחנו מחליפים נושאים בשיעור ה' וכן הלאה, אז אני כאילו מכניס את האלימות שלנו לסוג של מיטת סדום לסוף זמן קיץ, וזה בשביל מורה נבוכים זה זמן ממש ממש קשה. כי התחלנו מאוחר ו... חשבתי שומעים את זה רק בצבא, אני רואה את זה גם פה, איזה את הקריאות. בסדר. אז רגע, יש לכם ספר? יהיה לכם ספר? טוב. אז תסתכלו, לך יש?
לא פה.
לא פה. אז תסתכלו, תשבו ביחד. תשבו ביחד, תראו, שיהיה לכם את הספר מול העיניים, כי אנחנו קצת קוראים. ובכן ככה. השאלה שהרמב"ם מעלה פה בפרק נון היא, מה זה נקרא לדעת? אז הוא אומר, אז בואו נקרא את השורות האלה. עוד פעם, דעתה מהם במאמרי זה, כי הדעה אינו עניין הנאמר בפה, אלא עניין שיצטייר בנפש, כאשר מאמתים אותו שהוא כך כפי שיצטייר. עכשיו, סביב המשפט הזה אמרתי לכם שהיו הרבה דיונים איך לתרגם את המילה דעה, כי זה קשור לאיזו מילה בערבית, שעליה יש הרבה ויכוחים, את אקטד, משהו כזה, זאת אומרת, מה זה? האם זאת ידיעה או אמונה? ועל זה יש הרבה ויכוחים, ולפי זה גם המשפט מקבל משמעות שונה. אני קורא את זה כפי שהרב קפח כתב וכפי שהוא ציטט, ואני אומר לכם שבספרים של דווקא שוורץ תרגם פה קצת, תרגם שונה. בסדר. בכל אופן, בקריאה פשוטה של מה שכתוב פה, הוא אומר ככה, קודם כל צריך להבין שלדעת דבר זה לא רק מילים באלמה. זה לא להגיד דברים. לא מספיק להגיד. וזה אמרתי לכם כבר, שמורה יודע את זה היטב. שלפעמים מורה, תלמידים אומרים דברים, והוא יודע שהם סתם אומרים, זה כלום, אין לזה שום כיסוי. זה סתם מילים באלמה, הם חוזרים כמו טוקי. לכן, אומר הרמב״ם, זה לא עניין של להגיד דברים נכונים. בהמשך הוא מתאר מה זה הדברים הנכונים, כאילו. להגיד, האחד הוא אחד, וזה... מה זה אומר לאנשים? הוא אומר לפעמים אצל הנצרות יש ביטוי של האחד הוא שלושה והשלושה האחד. הוא אומר מה? זה מילים, אין לזה שום כיסוי למילים האלה. זה סתם מילים. כן? אי אפשר להבין את זה. וגם הוא בביקורתי על המותקל אימון, שאומרים כל מיני דברים. בקיצור, הוא טוען שצריך קודם כל שיהיה מחשבה, הבנה. זה מה שקרה. לא עניין הנאמר בפה. דבר אחד. אלא עניין שיצטייר בנפש, זאת אומרת, יש לך ציור נפשי, יש לך איזה מובנות לדבר הזה, כאשר מאמתים אותו שהוא כך כפי שיצטייר. מה זה מאמתים אותו? איך מאמתים אותו? הוכחות. זה קריאה, זה לא הקריאה היחידה של המשפט הזה, אפשר לקרוא אותו בעוד צורות, אבל זה משפט, זה קריאה. זאת אומרת, מה זה נקרא לדעת? זה שיש לי ציור ושיש לי הוכחה לדבר. עכשיו, תראו, זה גל קטן בים באוקיינוס. כי המושג הזה, מה זה מילים ומה זה שפה ומה זה להבין ומה זה לדעת, אתם מבינים שכמעט כל הפילוסופיה עוסקת בשאלה הזאת. ובוודאי ובוודאי הפילוסופיה החדשה. כן? למשל... אחד ההוגים הכי חשובים של המאה ה-20, קוראים לו לודוויג ויטגנשטיין, הוא עוסק, זה מרכז העניין אצלו. מה זה שפה? מה זה דיבור? מה זה בכלל אמירה? מה זה אומר? מה זה הצטייר? הוא למשל, הוא חולק על העניין של ההצטייר. הוא חושב ששימוש בשפה זה דבר מאוד מעניין. הוא אומר, בניגוד לאינטואיציה שלנו, שאנחנו חושבים שלמשל אני אומר פרה, אז יש לי בראש ציור, ואז אני אומר את המילה פרה, ואני מצמיד את הציור למילה. נכון, זה האינטואיציה שלנו. והוא עצמו החזיק בעמדה הזאת בפילוסופיה הראשונה שלו. הוא כתב ספר אחד שנקרא חקירות פילוסופיות, ואז את הטרקטטוס, לא את החקירות, את הטרקטטוס, זה נקרא מאמר לוגי פילוסופי, ואז הוא בנה איזו שיטה לפי העיקרון הזה, ואז הוא דחה את כל העמדה הזאת ובנה פילוסופיה חדשה, ובכל כולה הוא מטיל ספק בכל העניין הזה של הלהצטייר הזה. הוא אומר, זה לא עניין של להצטייר, וזה ממש מקומם. כשאתה שומע את זה, אתה קורא את זה פעם ראשונה, אתה אומר שהוא עוזה. אבל כשאתה מעיין שוב בדברים שלו, אתה רואה שיש טעם לדבריו, וזה מורה הרבה מחשבה. הוא טוען שהשפה שלנו זה סוג של התנהלות. אנחנו פשוט יודעים לדבר. אנחנו יודעים לדבר. זאת אומרת, אנחנו לומדים לדבר. זה לא שמצטייר לנו משהו ואז אנחנו אומרים, כן? אלא זה מין שימוש. אנחנו יודעים להשתמש בשפה. ברור? כמו כללי משחק. כן? למשל, אתה יודע לשחק שח. לא מצטייר לך הכללים, אין לך ציור. אתה יודע להזיז את הכלים. אתה יודע לשחק שח. אז כך אתה יודע לדבר. זה משהו, משהו כזה. קשה לסכם אותו במשפט אחד. ובכל אופן, זה נושא מאוד מאוד רחב שדנים בו הרבה. אבל אנחנו עכשיו דנים בצורה הקלאסית. זה כולם ככה, זה אלפי שנים כך חושבים. זה הצורה הקלאסית. אם כן, צריך ציור. איזה מוסד שיהיה לי בראש, ואחר כך הוכחה לדבר הזה. עכשיו, אם יש לי ציור נכון בלי הוכחה, מה זה יהיה?
מחשבה או אמונה או השערה.
בדיוק. זה אפשר לו, זה סברה, השערה, אמונה. זאת אומרת, אני מחזיק בעמדה נכונה, אבל אין לי הוכחה אליה. אלא מה? אני סומך על כך שאמרו לי, או לא יודע, אני סומך על זה. אני מחזיק בעמדה הזאת. אני מחזיק בעמדה הזאת.
לא אומר לי שאני יודע את הדעה. אני כן יודע.
אוקיי, אפשר להגיד את זה. אפשר להגיד, לוותר, להגיד שאני יודע דבר, גם בלי הוכחה זה נקרא ידיעה. אפשר להגיד את זה. הרמב״ם, כנראה, לא כנראה, בטוח, לא מחזיק בעמדה הזאת. הוא חושב שאם אתה לא יודע הוכחה לדבר הזה, אז זה כאילו אתה לא מחובר לדבר באמת, אלא אתה נמצא איתו בזיקה, אבל אתה לא ממש מחובר אליו. תבין, זו טענה מאוד קשה. תבינו, למה זו טענה מאוד קשה? למה היא, מה ההשלכות שלה?
הדבר מוטל לחובת הוכחה, אתה לא יודע שום דבר, רק
אתה לא יודע, אתה רק מאמין. ואז מה יקרה? שכל האנשים שהם רק מאמינים, הם רק מאמינים. זאת אומרת, הם לא מחוברים לדבר. עכשיו תבינו, זה טענה קשה, כן? אז בואו נתאר לעצמנו שיש לי פה איזה משהו שאני צריך לדעת אותו. אז נקרא לו א', שלא במקרה. ואני נמצא פה. בסדר? עכשיו, מה זה אני רוצה לדעת דבר? אצל הרמב״ם לדעת. מה זה לדעת אצל הרמב״ם? מה? להוכיח, כן, אבל מה זה אומר? מה יקרה כשאני יודע דבר?
אני מתחבר
איתו. אני מתאחד איתו. לדעת זה כמו ואדם ידע את חווה אשתו. זאת אומרת, אין חוכמות. זה להתחבר לדבר. כי בעולם רוחני, אני לא יכול לגוע בדבר. בשולחן אני יכול לגעת. אוקיי, אני מחזיק אותו. כן? בעולם רוחני, איך אני מחזיק בדבר? איך אני מגיע אליו? על ידי זה שאני יודע אותו. הרוח שלי יודע דברים, אז היא מתאחדת איתם. זה נקרא, מה שקראנו, איחוד, כן? של שכל, משכיל ומושכל. זה איחוד. שאני יודע דבר, אני מתאחד. השכל שלי, האני שלי, אם אפשר לומר כך, עם התוכן שאני יודע אותו. אז כשאדם יודע דבר, כשאדם יודע דבר, הוא, עכשיו נגיד זה בצורה הכי הכי קיצונית, הוא נהיה הדבר.
זה לא כמו בעולם רוחני, אבל אני יכול לתפוס את השולחן, אני לא נהיה השולחן.
נכון. זה יותר מזה. כשאני יודע דבר, אני נהיה הדבר עצמו.
בדיוק.
זה משהו מרחיק לכם.
זה לא כל כך חיצוני, אבל בדיוק הוכחה למה, כאילו זה לא קשה למה, אבל כאילו אם אלוקים רוצה שאנחנו נאמין בו, זה מושלם, כי משתי סיבות, א' אם אנחנו נדע אותו, אז זה לא יהיה כוח חומה, אם יש הוכחה, יש הקדוש ברוך הוא, אז זה לא יהיה כוח חומה להאמין בו ושכל העולם יפתח לדעת, כי יש הוכחה שהוא קיים. כל החוכמה זה לא לדעת שהוא קיים, עדיין נאמין בו. למרות שאין לך שום הוכחה, עדיין נאמין בו.
אבל
מהצד השני, אם אני אדע אותו, אם אני אדע את דרכי השם, אז אני אהיה...
השם. לא, אז רגע, אני רוצה שתגיד, לגבי החלק הראשון של הדברים שאמרת, לגבי החלק השני זה נכון, לגבי החלק הראשון, הרמב״ם לא היה מקבל את מה שאמרת. אומרים את זה. זה דברים שנאמרים, שומעים את זה הרבה, זה לא חוכמה וכו'. הרמב״ם בכלל לא נמצא במקום הזה. תבין, הרמב״ם הוא רציונליסט. מה זה רציונליסט? אדם שמאמין באמונה שלמה בכוח של התודעה שלנו, של השכל שלנו, של ההבנה שלנו, לדעת דברים. הוא מאמין בזה בלב שלם. אנחנו נמצאים בתקופה יותר סקפטית. מה זה לדעת, ואיך זה נקרא, ומה זה תבונה, ומה זה תודעה, וקאנט בכלל... קאנט בכלל הרס אותנו לגמרי. כי קאנט בא ואמר, יפה מאוד שאתה יודע דברים, אבל איך אתה יודע? מה זה נקרא לדעת? שאתה תפסת את זה. עם מה תפסת? יש לך זה פלייר, נכון? יש לך זה פלייר בראש. אבל הפלייר הוא שלך. אז מה אתה יודע מה תפסת? מי אומר לך מה תפסת? הבנתם מה הוא עשה? קאנט הטיל מחיצה נוראה ואיומה. בין התודעה שלנו לבין המציאות, לבין ההוויה, לבין העולם, לבין ההוויה. ברור? זה כמו שמישהו אומר לך, תשמע, ראיתי משהו לא נורמלי, ראיתי עמק יפה, ירוק כולו, אחר כך ראיתי הר, מה זה הר ירוק? אחר כך ראיתי אוטובוס, ירוק כולו, וכולי, ובנה, אתה לובש משקפיים ירוקים, לא הבנת? מה אתם מבינים? זאת אומרת שאתה ואנחנו תופסים תמיד עם איזה משהו. זה מה שטען קאנט. כן. מה הרב קוק היה עונה לקאנט? תחשבו טוב.
בתוכך יש את
הלוקות.
זאת אומרת, הוא אומר, יפה מאוד, מי יצר לי את הפלייר? מי שם לי תמונה לפני הפלייר? זה אותו מקור. הבנתם? זאת אומרת, אם אתה בא עם האמונה, אז הביקורת הקנטיאנית לא תהרוס את זה. אבל אם אתה לא בא עם זה, אז אתה בבעיה. ברור? אם יש לך מקור אחד, שהוא מקור המציאות, והוא מקור התודעה, אז זה בסדר גמור. אתה אומר, תשמע, בסדר, אז יש לי. מה שאני תופס, אני תופס. מה שאני רואה, אני רואה. וזה המציאות, וזה הווה, ואני גם מקבל את זה. אבל אם אתה לא מוכן להגיד את הדבר הזה, אז אתה שבוע, איזשהו, אתה לא יודע מה יקרה. ברור. עכשיו, הרמב״ם, וכל ההוגים עד קאנט, עד קאנט, עד יום, זה בעצם, נגיד. הם אמרו, מה זאת אומרת? מה שאני תופס, אני תופס. תפסתי, אני יודע, אילו ידעתי והייתי, הייתי. הרמב״ם הוא רציונליסט, והרמב״ם אומר שיש הוכחות למציאות אלוקים. אין אפס. יש הוכחות למציאות אלוקים. זאת אומרת, תחשוב ברור, תיקח כמה הקדמות של אריסטו, 25 הקדמות, תלמד נכון, אתה מסקנה בסוף, יש אלוקים. אין חוכמה, יש חוכמה, לא מעין אף אחד, יש אלוקים. מה שאין לדעת, זה לתפוס את המהות האלוקית. זה בלתי ניתן להשגה. זה מה שרמב"ם מפחיד. מציאותו הכרחית, אנחנו מגיעים לזה בצורה ברורה. מה זה אומר? במובן לתפוס כאילו את המהות האלוקית. זה הדבר שאנחנו לא יכולים לתפוס. זאת ההבחנה של הרמב״ם. והרמב״ם חושב שכל מי שלומד ויחשוב נכון, תחנה סופית מגיעה לאלוקים. לא צריך להיות בשביל זה, לא צריך לעשות בעיניים ולא להתלהב ולא חוכמות. הוא בטוח שכך מגיעים לאלוקים. זה הרמב״ם. מה לעשות שיש אנשים שלא למדו ואין להם את הכלים ולא למדו את 25 הקדמות ואין להם ידע פילוסופי וידע פיזיקלי וידע וכו', אין להם את זה. הם באים, כתוב בראשית, ברוך הקדוש ברוך הוא, יש אלוקים. למה? כי יש אלוקים, מה לעשות? יש אלוקים. מה לעשות? תבוא תגיד לו, תביא הוכחה. הוא לא יודע, כתוב בתורה. והרמב"ם מצוין, הוא מאמין. אבל הוא לא מגיע למצב, כיוון שאין לו את ההוכחה, יש לו זיקה, אתם מבינים? יש לו קשר, כי הוא אומר לך את זה, יש אלוקים, הוא מאמין, זאת אומרת, הוא מחזיק בעמדה הזו. הוא מחזיק בעמדה הזו. אז יש לו אלוקים. אבל זה לא כמו אדם שיש לו הוכחה למציאות אלוקים. למה? כי אדם שיש לו הוכחה למציאות אלוקים, כאילו, זה מאוד יפה, זה כאילו יש לו ממש איזה מין, ממש מין שרשרת כזאת שמוליכה אותו עד אלוקים. כי הוא יודע את ההוכחה. כמו שיש לו שביל, הוא הולך עליו. אם כך, זה הכרחי. אם זה הכרחי, אז זה מוליך את זה. זה מוליך את זה, זה מוליך את זה, זה מוליך את זה, זה מוליך את זה. מכאן שיש אלוקים. אז הוא יודע, יודע זה מאוחד עם הדבר.
הוא לא יכול להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, כי את הקדוש ברוך הוא
לא... בדיוק. בדיוק, אז לכן הוא לא יודע את הקדוש ברוך הוא, אלא הוא יודע את מציאותו. הוא לא יודע את מהותו. לא משנה, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא תמיד יכול להסתבך. אבל עם דברים אחרים, זה יותר מובן. כן.
אם יש הוכחה למשהו, אז יש, אז זה מוכח. זה מוכח אבל אם כאילו יש הוכחה למשוואה מסוימת, אז המשוואה, כולם יגידו, היא נכונה, כי היא הוכחה. אז אם הרמב״ם או אריסטו או כל ה... 25 סיבות הפילוסופיות שיש הוכחה שיש אלוהים, אז גם לא כל העולם יודע את ההוכחות האלה ומקבל אותה. אם זה הוכחה, זה הוכחה. אם זה לא הוכחה...
לא, זה הוכחה. הוא חושב, הרמב״ם כותב לך ככה. מי שחושב, שמחזיק בהם אפיקורס וכל מיני כאלה שאומרים שלא הם חושבים שיש אלוקים, הוא קורא להם...
אז זה לא הוכחה. אם יש מישהו שלא מקבל את ההוכחה הזאת,
לא, 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 הם טועים. זה אדם ש... זה כמו אדם, תדע לך, בשבילו, תדע לך, זה ממש, זה קשה לקבל את זה היום, כי אנחנו חיים בעולם אחר. כל מה שאתה אומר, נכון במאה ה-20, אין ספק, מאה ה-21. אבל בעולם של רמב"ם זה לא, זה כמו שמישהו אומר לך, אין משפט פיתגורס.
נכון, זה משנה, זה אותו דבר.
בדיוק אותו דבר. ככה רמב"ם מחזיק, אומר, מי שאומר לך, אין, הוא לא מאמין שיש אלוהים, אתה אומר לו, זה שווה בדיוק למשפט, משפט פיתגורס טועה. שהוא טמבל, בואי נה, תקרא, לומדים משפט דגור, זה איזה 10 דקות ללמוד. יש לך כמה אקסיומות, אתה עושה איזה, זה מה שצריך להוכיח, גמרנו, הולכים הביתה. אומר הרמב"ם, תפתח את, את, את חלק ב', תפתח את חלק ב', תקרא 25 הקדמות, תקרא פרק א', ב', ג', ד', יש לך אלוקים, 3 הוכחות למציאות אלוקים, שלום, שלום, הולכים הביתה. אגב, כל העולם הפילוסופי, עד קאנט, אני אומר לך את זה, החזיק בעמדה הזו בצורה חד משמעית, שיש הוכחות למציאות אלוקים. חד משמעית. יש 4 הוכחות קלאסיות, ההוכחה האונתולוגית, הטליאולוגית, הקוסמולוגית, ואולי עוד הוכחה, זה לא הוכחות, יש הוכחות שעומדות במבחן, הן עומדות בכל שאלה. אין אפס. על האונתולוגית היה ויכוח. כן, היו הוכחות, המציאות אלוקים. לא היה זה, לא ראו בזה, זה היה דבר פשוט. באו והתחילו להטיל ספק, וזה, ובמאה, ובכלל, יותר מאוחר. ולכן התקופה שלנו נמצאת באזור רוחני חדש לגמרי. שבו ההוכחות...
ניתן
ערעור. בדיוק. יש ערעור על הדבר הזה.
אבל אתה עושה מטעור, פשוט לא רלוונטי.
זה כבר טיעון אחר. זה טיעון נוסף, שזה לא רלוונטי. אבל הטיעון הוא שאין...
הוכחות שהתערערה זה הוכחות או
לא? לא, הן לא הוכחות. הוכחה שהתערערה היא כבר לא הוכחה. כי ברגע שמישהו מתווכח איתה... זו שאלה, אתה מבין, זאת שאלה. אני לא יודע. בכל אופן, היא... לא יודע. זה לא הוכחה כמו שהייתה תמיד. אבל איך אמר על זה הרב סולובייצ'יק? עמדה זו, והוא ביקשתם משם, באה לעקור ומצאה את עצמה נותרת. ככה הוא כותב, משפט מאוד יפה. זאת אומרת כך, הם באו לעקור כאילו את הקשר עם לאלוקים, אבל היא מצאה את עצמה נותרת. למה? בגלל מה שעכשיו ארנון אתה אמרת. אנשים אמרו, אין לי הוכחה למציאות אלוקים, אבל לא נחסמה דרך לאלוקים, אלא נמצאו דרכים עמוקות יותר, וקיומיות יותר וחשובות יותר להגיע לאלוקים. הוא מצאה את עצמה נוטעת, נכון? מאוד יפה. הסתכלו שם ב... יויין שם, איפה שהוא אומר את זה. זה מאוד מאוד יפה.
מה? אני חושב שהאימות של הדבר שאדם יודע הוא משמעותי, כי בשונה כשאנחנו מאמתים דברים שהם פיזיים, שיש פה סיבה ותוצאה, האימות של דברים רוחניים זה המשמעות שלי. וכשאני עכשיו מוכיח למשל אושר זה דבר חשוב, אוקיי? אז איך אני מוכיח? אני בעצם מסביר את המהות של האושר, ואז אנשים רואים שזה דבר חשוב. ולכן לכן אם אדם מצטייר אצל אדם איזושהי דעה והוא לא מאמת אותה, אז בעצם לא, היא בעצם לא הצטיירה אצלו, הוא לא מבין את המשמעות שלה, הוא לא יודע אותה.
זאת שאלה, נכון, נכון. זאת שאלה, יכול להיות שאי הוכחה הוא גם בעצם אי הבנה באמת של הדבר. זאת שאלה, זאת שאלה שמעוררת, אני מערער בדבר הזה. האם, כי תראה, בדברים פשוטים זה לא בדיוק כך. למשל, כמו שאמרת, הדברים חומרים, הדוגמה שאני תמיד מביא, זה דוגמה של אחד בשם ישראל שפלר. הוא כתב על תנאי הידיעה, אז הוא כותב, בוא נגיד שהדוגמה שלו, שאישה אומרת, הכלב שלה נעלם, היא אומרת ככה, אני יודעת שהכלב שלי חי. שאומר לה, איך את יודעת? שמחו עליי. ובסוף באמת נמצא חי. האם היא ידעה שהוא חי או לא? אז על פי כללי העקרונות האלה היא לא ידעה, כי אין לה הוכחה. היא רק אומרת, סמוך עליי. אז אנחנו אומרים, היא מאמינה שהכלב חי. בסוף התברר שהוא חי. בסדר, אבל היא לא ידעה, היא האמינה, ובסוף התברר שזה נכון. האם אמונתה וידיעתה שהוא חי הוסיפה משהו בעצם הידיעה? לא. כי זה משהו...
מדעי הרוח.
בדיוק. כי זה משהו חומרי. אבל יכול להיות שאתה אומר, בדברים מוכנים, הוכחה של דבר, היא בעצם, אתה תופס אותו בצורה אחרת, משאדם רק אומר, אני מחזיק בעמדה הזאת, אני סומך על מה שאמרו לי. לא יודע, לא יודע. אני...
אם נניח, אני לא יודע מה אני מכיר את זה, נניח, מה שהרמו כותב, שאדם, הרמו כותב את זה על הרב העירה, ונניח שזה גם כן אחת מהוכחות, האדם מסתכל בעולם ואומר איך יכול להיות, ואז מוכיח לו שבמציאות הקדוש ברוך הוא, אז זה לא רק שזה אומר שיש הקדוש ברוך הוא, זה אומר שיש הקדוש ברוך הוא שברא את העולם. חלק מהתפיסה שלנו, כביכול במציאות הקדוש ברוך הוא, היא הנקודה הזאת, אז אדם שלא יודע את זה, יש לו חיסרון בידיעה. אז לא באמת יודע, כי הוא לא מצא את הדרך, ולכן חשוב הוא, גם כל האוכל, לכן אולי גם יש צורך בכמה אוכלות, לא רק כדי לחזק את ההתקבות של הדבר בנפש, אלא ככל החכם, מגישה פה איזשהו משהו אחר.
הדברים האלה נכונים, אבל טוב, זה באמת כדי להיכנס, אני צריך להיכנס לכל נושא של אוכלות למציאות אלוקים, שזה נושא יפה וגדול, אבל אני אומר שהוא תחילת חלק ב'. בכל אופן, זה מושג הידיעה, וזה מושג האמונה. הרמב״ם מוסיף עוד משפט מאוד מעניין. תראו, בתחילת העמודה השמאלית בעמוד עין ה', ליד הספרה 13, ואם הושג עם דעה זו שלא ייתכן הפך הדעה הזאת כלל, ולא יימצא במחשבה מקום לדחיית הדעה הזאת, ולא השארת אפשרות הפכה, יהיה זה נכון. שימו לב, הוא מוסיף פה תנאי, מה זה ידיעה? שאתה מבין שלא יכול להיות אחרת. זה כבר ידיעה מאוד עמוקה. זאת אומרת ככה, לא רק שאתה מבין שזה כך, לא רק שאתה יודע את זה, אלא שאתה מבין שלא יכול להיות אחרת. כן, למשל לגבי מציאות אלוקים. לא יכול להיות שאין אלוקים. זה הבנה מאוד מעמיקה של המושג אלוקים. כי זה באמת המושג, המושג אלוקים, מי שמבין אותו.
זה סוג של הוכחה גם בדרך חיובי, גם בדרך השלילה צריכה להיות.
זה לא דרך השלילה. זה
לא יכול להיות אלוקים, כי אם לא היה אלוקים, אז...
כן, משהו כזה, אבל זה יותר מזה. זה הבנת, כשאומרים אלוקים, כי מה שהרמב"ם רוצה ללמד אותנו, מהמעט שאפשר לדעת אלוקים, שהמציאות שלו היא לא כמו מציאות שלנו בעולם, או מציאות של משהו בעולם. כל המציאות של משהו בעולם נקראת קונטינגנטית. אפשרית המציאות, ככה זה נקרא. מה זה אומר אפשרי המציאות? זה אומר שאפשר להעלות על הדעת את אי קיומו. כל דבר בעולם אפשר להעלות על הדעת את אי קיומו. אין דבר בעולם שאתה לא יכול להעלות על הדעת שהוא לא קיים. אין דבר כזה. כל דבר. אני אגיד לך הר, תגיד לי, אני אתאר לך אותו, בסוף תגיד לי, הוא קיים? איך כן או לא? אתה לא תופתע, אני אגיד לך לא. אתה לא תופתע, כי אולי כן, אולי לא. שום דבר בעולם לא חייב להיות. לא מוכרח שהוא יהיה. מה מוכרח שיהיה? שום דבר לא מוכרח שיהיה. אנחנו נוצרנו בגלל שמישהו רצה לעשות אותנו. זה לא מתוכנו. אין שום דבר שהוא מתוכנו. לעומת זאת, האלוקי, מה שכל הפילוסופים ניסו להבהיר, הרמב"ם קורא לזה הכרחי המציאות. שפינוזה קורא לזה קאוזה סוי. סיבת עצמו, כך הוא קורא לזה. זאת אומרת, האלוקי, המציאות שלו היא משהו אחר, זה מציאות מסוג אחר לגמרי. זה לא מציאות כמו ש... הוא נמצא, יש אלוקים. אוקיי, נחמד. אלא כשאתה מבין את המושג אלוקים, אתה מבין שזהו ה... הוא המציאות, ממנו כל המציאות. הוא לא... אי אפשר להיות על הדעת ש... שלא. עכשיו, זו הבנה מאוד מעמיקה של המושג אלוקים. וזה מה שהרמב"ם רוצה שאנחנו נגיע. שאנחנו נגיע לא רק לאמונה, ולא רק להוכחה, אלא ההוכחה הופכת את זה למשהו שזה חייב להיות. שזה הכרחי שזה יהיה. שהמציאות האלוקית היא מציאות מוכרחת, אם אפשר לומר כך. זה מדריג, כן.
הרוגע עוד, אם נדבר על חילוק הזה בין דברים שאדם, גם אם יש איזה משהו שהוכח לאדם, אבל לשאלה אם הוא באמת הפנים, אם זה באמת חי את אותו דבר, האם באמת פרם יש איזה חילוק הזה, או שברגע שזה הוכח הזה לגמרי, אז ממילא גם חי את זה ומחובר לדבר הזה.
אני מנסה לחשוב באיזה מקום הוא אומר קח את זה ותוציא מזה את ה... כלומר, תחיה לפי זה.
בתשובה הוא אומר שאדם
צריך לשבות השם
תמיד
וכל ה... כן, כלומר, לא, אז הוא רוצה שאתה תתנהג כך, כן, ואתה ישגה תמיד וכן הלאה. אבל נכון, זה התיאור היפה שם בלכות תשובה. אולי אפשר להסתכל על זה. זה נושא שהרבה דנו בו, למשל הביקורת על ההוכחות הפילוסופיות שאתה רמז לזה מקודם היא על זה. למשל, למה ריהל לא מביא הוכחות למציאות אלוקים? ברב סעדיה גאון יש הוכחות, ברמב״ם יש הוכחות, רמב״ם היה אחרי ריהל, בסדר. בכל אופן, העמדות הפילוסופיות הן כאלה. ריהל מכיר את העולם הפילוסופי היטב, ובשום מקום בספר הוא לא מביא הוכחות למציאות אלוקים בכלל. הוא מתאר את ההיסטוריה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל בכלל. הוא מדבר יותר על לחיות עם אלוקים יותר מאשר להוכיח את מציאותו. ויכול להיות שריהל אומר שמע, אני יכול להוכיח לך 1,000 פעמים שהקדוש ברוך הוא קיים, אבל זה לא יעשה לך כלום. אז תגיד, אז מה? זאת אומרת, זה לא יחלחל. לעומת זאת, אם אני אומר לך הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים וכו' וכו', זה משהו קיומי. אז זה כמין טיעון אקזיסטנציאליסטי כזה, כן? ולא טיעון פילוסופי. אז ריהל הוא באמת מחזיק בעמדה הזאת, ואיך הוא אומר? הפילוסופים, הם לא ימותו על הידיעות שלהם. הם אומרים, הם יודעים, אוקיי, יש אלוקים, אתה יודע מה, זה מעורר עניין. הוא אומר שהאמונה, הקשר עם הקדוש ברוך הוא אצלנו, זה משהו אחר לגמרי. אתה, הקטע תזיין, במאמר רביעי, אתה הבנתי את ההבדל, אומר המלך, בין אלוהי אברהם לאלוהי אריסטו. שלאלוקי אברהם תחשקנה הנפשות, והם יהיו מוכנים למות על זה. ואילו אל הפילוסופי, זאת אומרת, זה הכרה. ברור? אז הוא עושה את ההבחנה בין שני הדברים האלה. הרמב״ם, כנראה, לא מחזיק בעמדה הזאת, מכיוון שכנראה, אצלו, ברגע שאתה יודע דבר, אתה התאחדת איתו וזה יקרין. יכול להיות שיש מחסומים, יכול להיות שיש יצרים, בסדר, אבל אתה מתאחד איתו, אתה יודע, ואתה רואה באמת. לכן אני חושב שהביקורת של ריהל על הפילוסופיה, שהוא אומר אלוהי אריסטו זה ככה, זה קריר כזה, זה סתם ידיעות, יכול להיות שיש פילוסופיה כזאת. אני חושב שהפילוסופים לא היו כאלה, הם לא היו אנשים קרים. פילוסוף זה אדם שברגע שהוא מבין, אתה רואה אצלו גם בית, ולא פילוסופים. ודאי רמבה. ודאי הרמבה. אבל גם פילוסופים אחרים. פילוסופיה אצלם זה החיים שלך. זה החיים. זה לא איזה... זה וורט. שהם חשבו עליו, אני יודע, שיהיה. זה לא כך. זה ממש משפיע על החיים שלהם בצורה דרמטית. הם לוקחים את זה במלוא הרצינות. בסדר? אז בגדול זה פרק נון, כמובן קראנו אותו בקיצור, ואפשר פה להתעסק שעות רבות בדעות השונות וכו', אבל נתנו כאן את העיקרון מה זה ידיעה וכו'. מכאן הרמב״ם אחרי הפרק המבוא הזה, נכנס לכל נושא תורת התארים. עכשיו, מה זה בגדול תורת התארים? ובכן, כך. עד עכשיו, הרמב״ם לימד אותנו שאסור לנו לקרוא את התורה כפשוטה. למה? כי התורה נכתבה בכוונה בשפה מטאפורית, ציורית, סמלית, גשמית. ולכן, אם אתה קורא את זה, אתה לא מבין את התוך. התוך שלה הוא רוחני לגמרי. כיוון שהתורה נאלצה לעשות את זה כי אנשים הם גשמיים וחומריים. הכל טוב ויפה, אבל אתה המשכיל שרוח החוכמה כבר התחברה איתך, אתה אסור לך להמשיך לקרוא את התורה כמו בגנון. אם אתה איש של גנון, תמשיך לקרוא כמו בגנון, אין ברירה. אבל אם מהגנון יצאת, אל תמשיך לקרוא את התורה, כאילו אתה בגנון. אז אם אתה כבר ילד גדול, ולמדת פילוסופיה, או למדת כל מיני דברים, תתחיל לקרוא את התורה כמו שצריך לקרוא. ואז הרמב״ם מקלף את הקיצויים והלבושים האלה, ומלמד אותנו לקרוא את התורה, לא בצורה גשמית, אלא בצורה רוחנית. ולכן, ידיים, רגליים, עלה, ירד, ישב, וכו', כל הביטויים האלה. כולם שמעו אותם, לא גשמיות, אלא רוחניות. ירידה, זה ירידה דרגה רוחנית. תעלה אליי, זה לא שמשה עולה בסולם, אלא שבתודעה שלו משה עולה. הוא עולה לראש ההר, הוא לא צריך לעלות על ג'אבל, הוא יכול לשבת במקום ולעלות לראש ההר. אולי פיזית הוא גם עלה, אבל הרמב"ם אומר, לא זה מה שחשוב. לראש ההר זה, וניצבת על הצור, זה לא חשוב, לא קראנו את הפרק הזה, אבל לא חשוב. זה לא שלעמוד דווקא על איזה סלע, אלא ניצבת, זה תתבונן על זה שהשם הוא הצור של המציאות, הוא מקורה של המציאות, וכן הלאה וכן הלאה. הרמב״ם פשוט קורא את התורה, מלמד אותנו לקרוא את התורה בעיניים, בקריאה חדשה, שהיא בעצם קריאה ישנה, שזה בעצם אותה קריאה שמשה רבינו לימד את אותה קבוצת זקנים שישבו סביבו באוהל, ואותם הוא אמר, כך קוראים את התורה באמת. אין ברירה, אני חייב לדבר בשפה משלי, אבל באמת באמת זה העומק של התורה. ככה הרמב״ם רואה את הדברים. מה קורה מפרק נון והלאה? מפרק נון הרמב״ם מלמד אותנו שגם ביטויים נוספים, לא רק ידיים, רגליים, מעיים, עיניים, אוזניים, אני יודע מה כל הביטויים האלה, צריך לקרוא אותם בצורה מטאפורית, אלא גם ביטויים הרבה יותר מעודנים, גם הם אי אפשר לייחס אותם לאלוקים בפשטות. אנחנו כבר נתקלנו בדבר אחד, למשל, כעס. נכון? השם כועס. אומר הרמב״ם, אי אפשר לקחת את זה כפשוטו, למרות שזה לא גשמי. כעס זה לא דבר גשמי בדיוק, זה משהו נפשי. אבל גם זה אפשר לומר לקדוש ברוך הוא שהוא כועס בצורה הפשוטה, כי הקדוש ברוך הוא לא כועס, הוא לא מתעצבן. בצורה הפשוטה. צריך לפרש את זה באיזושהי צורה. באיזושהי צורה אחרת. כן? וכן הלאה. זאת אומרת, בעצם גם פעולות אחרות, שהן פעולות נפשיות שלנו, גם אותן אתה לא יכול לייחס לקדוש ברוך הוא בצורה פשוטה. אתה לא יכול להעביר מאיתנו אליו. בצורה... כי הקדוש ברוך הוא באמת אחר. איפה הבעיה? למה אי אפשר לומר כועס? אז על כעס זה לא בעיה, כי כעס בסך הכל זאת מידה מגונה. והיא נובעת מזה שאנחנו יצורים, פגיעים, ולכן אנחנו כועסים כשפוגעים בנו. וכן הלאה וכן הלאה, אז קשה לומר לקדוש ברוך הוא שהוא נפגע, הוא נפגע אישית ממש. אתה מבין? זה קצת מוזר להגיד זה לקדוש ברוך הוא שהוא נפגע אישית. כן? אלא מה? צריך לפרש את זה באיזושהי צורה, שתכף נראה מה זה. אבל מה על מידות אחרות? תכונות אחרות וכו'. מה הבעיה? הרי זה לא דברים גשמיים.
ישר.
מה?
ישר.
ישר. נגיד. ישר זה ככה, לא יודע. מה אתה אומר?
אם אנחנו אומר שיש שם בכלל להבין שום דבר בקדוש ברוך הוא, בדיוק. בתארים שליליים, אז יש שם שום דבר.
רגע. לא, חכה. אתה רצת רחוק מדי, רק שנייה אחת, רק רגע. אתה מבין, אתה רצת מיד קדימה. תראה, ברור לנו שאנחנו הולכים פה על חבל דק. ברור. למה חבל דק? כי אתה יכול לבוא להגיד לאדם, תשמע, בין כך אי אפשר לדעת כלום. אז כל טוב, אי אפשר לדעת כלום. הקדוש ברוך הוא בונה לך ביתה. עכשיו, יש בזה משהו. יש בזה משהו מאוד יפה. אבל מה יצאת? אם מה יצאת? עם כלום. אתה רוצה להגיד, מה אני יכול לעשות? אבל אני כולי בן אדם, והקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אז לכאורה, אתה יוצר פה איזה נתק, שהוא נתק טוטלי. עכשיו, מה אני עושה? אם אני מתאר אותו לפי המושגים שלי, אני מגביל אותו, ואני מקבל תמונה לא נכונה. אם אני אומר, אי אפשר לדעת כלום, כלום, בוא נלך הביתה. אז הקדוש ברוך הוא נעלם ממני לגמרי. אז מה אני עושה? ברור, זאת השאלה. זאת השאלה שקוראים לה בעיית השפה הדתית. שפה הדתית זה בעצם בעיית המחשבה הדתית. כי אנחנו כל הזמן נמצאים באיזה קשר עם הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, כשאנחנו מתחילים לחשוב על זה ברצינות, אנחנו יודעים שאנחנו מוגבלים. זאת הבעיה הקלאסית של השפה הדתית. עכשיו, מה הכיוון של הפתרון שכולם ילכו עליו? גם הרמב״ם, וגם הרב קוק, וגם, וכל אחד בדרכו, יש וריאציות, כי הרב קוק הוא לא רמב״ם, והרמב״ם הוא לא רב קוק, אבל מה הכיוון? הכיוון יהיה מאוד מאוד, מבחינה עקרון, מבחינת המודל הוא מאוד ברור, מבחינת הלמייסה זה לא פשוט. הם יגידו לך ככה, תשמע, אתה יכול ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל כשאתה מנסה לחשוב על זה, אתה מבין שזה בעיה. זאת אומרת ככה, כן אפשר ליצור קשר, יש זיקה, יש קשר. עצם העובדה שגם אנחנו נבראנו, בוא לא נשכח את העובדה הזאת, שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם. זאת אומרת, אם הוא עשה, סימן שיש איזושהי זיקה, בזה נתחיל. ודבר שני, אבל כשאני מנסה לחשוב על זה במונחים, תודעתי פשוטים, תבונים, אנחנו מוגבלים. עכשיו, איך עושים את הדבר הזה ביחד? איך מצד אחד אני שומר על קשר, ומצד שני אני שומר על מרחק? מובן? זה הסיפור, זאת השאלה. וכולם יודעים שזה דבר מאוד מאוד עדין. מאוד עדין. ומאוד רגיש. ומאוד וצריך להיות פה מאוד מאוד זהירים, כי פה אסור לך, זה לא מקום שאפשר לשחק בגסות, כי הדברים הם כאלה ש בנפשנו עסקינן, זאת אומרת בקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה יש לנו יותר מזה? אין לנו יותר כלום. אז אם אדם פתאום יש לו ציור אלוקי לא נכון, זה בעיה. אם הוא כאילו איבד את אלוקים חס ושלום, זה בעיה גדולה. אז מה עשינו? עכשיו, לאנשים, לכל אדם דתי יש אלוקים. והשאלה רק איך הוא מצליח לדבר על זה. עכשיו, האמת היא שיש הרבה דברים שאנחנו מרגישים אותם, או באים איתם באיזה מקום, אנחנו לא יודעים להגיד אליהם הרבה. נכון? בוא ניקח את המילה אהבה. אוקיי, תסביר לי מה זה. אין, תנסו. מאוד קשה להסביר מה זה. או טוב. מה זה טוב בדיוק? חסד, טוב, משהו כזה. טוב, זה לא קל להסביר מה זה. אתה אומר, זה... מה? תנסו להגדיר ותראו שתמיד אתה לא נוח לך בזה. למרות שזה דבר לא כל כך... זה לא... אהבה. לכאורה, מה? כל השירים זה אהבה. נכון? אין שיר שלא זה אהבה. אתה לא יכול להסביר מה זה. בוא נגיד, איך אני יודע את זה? אתה לא צריך שבא אליך מישהו ואומר, שמה, לא יודע מה זה. לא הרגשתי אף פעם אהבה. מה זה בדיוק אהבה? מה תגיד לו? מה תגיד לו? אתה יכול להסביר לו? אבל תראה, זה מין רגש, שמין כזה קשר, זה כלום, זה לא אומר לו כלום.
מה? זה פחות קשה.
מישהו
שאף
לא...
כן. אתה מתגעגע
למישהו?
לא,
אתה
מתגעגע למישהו עכשיו, יש מישהו שאתה...
כן.
לא יודע אם הוא
לבדות,
הוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות.
כן, זה לא...
זה חוויה.
אתה חווה את זה?
נכון.
זה חוויה.
לא
גם מי שלא חווה את זה,
בכלל,
לא חווה את כלום. אתה יודע מה
הוא רוצה לעשות בחיים,
כן,
הוא
לא...
אתה חווה את זה שכל אדם חווה את זה,
ואיך אתה יכול לעשות? זהו, אתה אומר, כל אחד, כן, אבל אתה מבין, אדם שאין לו את זה. עכשיו, אנחנו יודעים את זה לגבי כל דבר שהוא לא שכלי לגמרי. תחושות, כן? אנחנו יודעים. תסביר למישהו מה זה צבע ירוק. נגיד, אדם שהוא עיוור צבעים. טוב, עיוור צבעים הוא רואה גם צבעים, פחות או יותר, אין דבר כזה שעיוור לגמרי. אבל בוא נתאר לעצמנו אדם שרואה רק שחור לבן. אוקיי? תגיד לו, הוא אומר לך, מה, אתם אומרים ירוק, מה זה ירוק? איך מסבירים מה זה ירוק? אי אפשר להסביר, כי זו תחושה.
אורך גל, סוף
קרפים. כן, אורך גל. זה אתה יכול להגיד. זה אתה יכול להסביר לו, והוא יבין את זה היטב. אבל זה לא אומר לו כלום. לכן, זה לא מפתיע אותנו שאנחנו לא יכולים להגיד דברים, כי יש הרבה דברים שאנחנו באים איתם במגע, חשים אותם, מרגישים, באים איתם במגע, ובכל אופן אנחנו לא יכולים להגיד עליהם הרבה דברים. לכן זה לא כל כך מפתיע שאפשר להגיד אמונה או קשר, כאן אמונה במובן, לא המובן הרמב"מי, במובן של קשר או של מפגש או של ידיעה או השגה או משהו, בלי שאני יכול להגיד על זה משהו. כלומר, זה עובדה, עובדה, שאנחנו קשורים לדברים, שאנחנו לא יודעים להגיד עליהם, להגיד עליהם דברים. זאת אומרת, לכן, זאת עובדה. קודם כל צריך להבין את זה. עכשיו השאלה, בשביל אדם שהוא רצינליסט, ואצלו הדבר הכי נשגב, זה לדעת, במובן של להשיג. אז כמובן שהוא רוצה להשיג את הקדוש ברוך הוא. אז אם יבוא אליו מישהו יגיד, הרמב״ם, עזוב אותך בחייך, אני עכשיו הולך למינכה, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, חש את הקרבה אליו, כל ההשגות, כל הדברים האלה, זה ללכת למדבר, זה לא... זה... אז הרמב״ם יכול להגיד לך, שמה, מה אני אגיד לך? תפדל, אני לא במקום הזה, זה עניין של ממש מחלוקת. מה רב נחמן, אתה רוצה, מה רב נחמן קורא לו כשהוא קורא את פרקי התארים? הוא מזיע. מה הוא רוצה הרמב״ם? ידעתי וילדת, להשיג. אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, אני... וואו. נכון, אני קשור. זה כמו אדם שרואה, נגיד, צבע ירוק, כן? ושומע אחד לידו, מנסה להסביר למישהו מה זה צבע ירוק באלף פירושים. בחייך, חוויה, תסתכל.
חוויה.
חוויה, זה מפגש. וזה בדיוק ריאל. ריאל אומר, ריאל עצמו עבר את התהליך הזה. הוא היה קשור יותר לפילוסופיה, ואז הוא עבר איזה תהליך, ונהיה... דוס, נגיד בשפה כזאת עממית. זאת אומרת, הוא פתאום, ולכן, אם אתם קוראים היטב, אתם רואים כך, הוא לא מזלזל בפילוסופיה, מצד שני הוא אומר, היא לא נותנת את הדבר עצמו. היא כל הזמן מסביב, היא לא נותנת לך את הדבר עצמו. כי הדבר עצמו הוא לא הפילוסופיה. ויש כאלה שטוענים שהריאל היה הראשון שקלט את זה שהדת זה מין דבר אחר מפילוסופיה. זה כמו שאני אומר לך, צבעים זה לא פילוסופיה. זה כולם מבינים. אבל כל הפילוסופים חשבו שלא. אם הפילוסופיה אתה מגיע לאלוקים. בריאל אומר, לא, לא מגיעים. אתה אומר מושגים, מושגים, אבל אתה לא נוגע, אתה לא נוגע. יש עוד אדם שעבר את אותה חוויה. מאוד ידוע, זה פסקל. כן? פסקל. היה מתמטיקאי, מכירים אותו מהמתמטיקה, והיו לו גם, הוא דיבר הרבה על דעת ועל נצרות, הוא היה אבל בסגנון יותר פילוסופי כזה. ויום אחד, אנחנו יודעים את התאריך, הוא עבר חוויה דתית עמוקה ביותר. והוא פשוט חווה, לא יודע, משהו כזה. ומאז הוא פשוט השתנה. זה מדהים שאתה עובר דבר כזה. והוא עזב את כל המתמטיקה, הפילוסופיה וזה, והוא רק היה, לא יודע, הוא כתב ברמה דתית וכן הלאה. איך אנחנו יודעים את הדבר הזה? כי אחרי שהוא נפטר, מצאו פתק תפור לבגד שלו. והוא כותב תאריך, הלילה שבין 12 ל-13 לדצמבר, כך וכך. ואז הוא אומר, אש, אש, אש. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לא אלוהי הפילוסופים. כך הוא כותב. כאילו קורא שורה.
הוא היה
יהודי פסקל? לא. הוא היה גוי. כאילו הוא קורא שורה בספר הכוזרי. ממש, זה כך כתוב. אתה הבנתי את ההבדל בין אלוהי אברהם לאלוהי אריסטו. הוא ממש כמעט אותו משפט, בלי שהוא כמובן קרא את ריאל. אבל אתה רואה שזו אותה חוויה. שאדם שאומר לך, זה בכלל לא המסלול. אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתחיל להסביר דברים? כן? ואפשר אולי להשוות את זה אולי למישהו שכאילו הולך עם עיניים עצומות ושואל אותך, תגיד, מה זה עץ? או מה זה צבע ירום? אתה מסביר לו רבע שעה, בסוף הוא אומר, מה, יש לי הצעה, תפתח את העיניים. תפתח את העיניים, יש לי הצעה פשוטה. זה הצעה של ריאל ושל פסקל ושל רב נחמן ושל לא משנה מי. הוא אומר, אדוני, תפתח את העיניים. אני לא מבין, על מה אתה מדבר? אתה בכלל לא עובד במסלול הנכון. אומר ריאל, אחרי שהמלך מבקש ממנו שיסביר לו מה זה ספר יצירה. אז הוא מסביר לו, מסביר לו. בסוף הוא אומר, המלך אומר, אני לא מבין, מה כל זה צריך, כל הסיבוך הזה? יש את הקדוש ברוך הוא, ככה. אומר לו, ישר כוחך, המלך כוזר. דע לך שכל ספר יצירה הזה, כל זה, זה אברהם אבינו כתב עוד לפני שהתגלה אליו הקדוש ברוך הוא. אחרי זה הוא לקח את כל זה וזרק את זה. זה כל כך יפה. יש לו התגלות, מה אתה צריך עכשיו פלפולים? הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, זה ההתגלות. אש, 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 זהו, יש לו הקדוש ברוך הוא. מה אתה עכשיו מתחיל לפלפל איתי? הבנתם?
גם בריאה, אני מניח ש...
מי?
גם בריאה, אני מניח, אתה אדם צריך כן צריך לעבור איזשהו תהליך נפשי, תהליך עצמי.
לא, לא, המושג, המושג, תהליך, תהליך זה, זה, תראה, השאלה אם אדם זוכה להתגלות, כלומר, למפגש הזה, לחוויה הזאת. אדם יגיד לך שאין לי, אז אולי דרך הוכחות. כן, אני לא יודע. אבל זאת שאלה מעניינת, זאת שאלה מעניינת. של הרמב״ם, אבל שומע את כל הדברים האלה. הוא אומר, תשמע, אתה כאילו, אתה פותח פה, מה שנקרא, מסלול עוקף, עוקף שכל. לא יודע, כאילו, יש איזה מפגש אחר, איזה סוג אחר. בשעה שיש מסלול, שהוא מסלול של הרוחניות. הרוחניות זה התבונה, והתבונה היא משיגה, וההשגה היא הידיעה, והידיעה זה ההתחברות. וההתחברות זה המפגש, והמפגש זה מה ש... כך הוא יגיד לך. הוא לא יקבל את זה. שיש כאילו כל מיני מסלולים עוקפים. לא, הוא לא יקבל את זה. ברור? זאת מחלוקת, תדעו לכם, זאת מחלוקת עמוקה בין עמדה שנקרא לה חסידית, או ריאלית, או אקזיסטנציאלית, או לא משנה מה, לבין עמדה שהיא יותר פילוסופית, רציונלית, שכלית, וכן הלאה וכן הלאה.
אולי
ואם זה לא נתון לשליטתי, מה אני יכול לעשות? זאת, אתה אומר שמה, הרמב״ם חשוב לו שיהיה נתון לשליטתי?
לא, אבל אם לפי השאלה של הרמב״ם, אז כל אחד יכול להשיג את זה, כל אחד יכול להגיע.
כל אחד יכול להגיע, זה נכון, זה באמת עממי, ולבוד שלפי הרמב״ם זה באמת יותר אריסטוקרטי, כי אתה צריך לעבוד קשה בשביל לעבוד, להגיע, זה נכון. אבל זה דווקא למעלת השיטה השנייה, שהקדוש ברוך הוא פתוח לכולם.
כן, אבל זה לא תלוי בכלל בשום צורה. זה לא שאתה מצליח או שאתה לא, כאילו,
יכול
שאתה רואה או שאתה לא רואה.
נכון, זה לא...
אתה יכול לנסות ללמוד
ולהגיע. זה לא, זה נקרא דיסקוסי.
אין לי דרך.
נכון, נכון.
יש לי את זה
או שאני. נכון. תראה, אפשר אולי להיפתח לזה, אבל נכון. כן.
קשה לי מאוד להבין את הגישה של הרמב״ם. אני מבין שיש מחלוקת, אבל להבין את הרמב״ם, בסופו של דבר הרמב״ם מודה שאי אפשר להבין את המהות של הקדוש ברוך הוא. איך בכלל אפשר לדבר על גישה של
להתקיים מה שהקדוש ברוך הוא דרך. אוקיי, בסדר. אז עכשיו הצגנו את התמונה בכללית. עכשיו, מה הרמב״ם עושה? אז הרמב״ם אומר ככה. הוא אומר, תשמע. אני יודע את הגבולות שלי. ועם כל זה אני יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כמה שאני יודע את הגבולות שאני יכול להתקרב אליו. איך אני יכול להתקרב אליו? הוא אומר, בשיטה כזאת. קודם כל, מדרכה. הדרכים שלו. זאת אומרת, אני רואה כיצד הוא ברא את העולם, ואני רואה את האותות, את הסימנים שלו, איך הוא, איך הם בעולם. זה כשלעצמו כבר עושה לי דבר גדול. זה נקרא להגיע לקדוש ברוך הוא דרך הדרכים שלו. התבוננות בדרכיו. זה, יש איזה פרק שנקרא פרק נ"ד, שנלמד אותו בעזרת השם בפעם הבאה. אבל זה לא מספיק. כי זה אומר לי איך הקדוש ברוך הוא מתנהג במציאות. איך הוא פועל. וזה מלמד אותי גם איך לפעול במציאות. בסדר. אבל אם אני רוצה להשיג, אז אני צריך כאילו להתבונן בו. אז מה אני עושה עם זה? מה, מה אני עושה עם זה? זאת אומרת, עם ה... עכשיו, איך אני יכול להתבונן? אומר הרמב״ם, תשמע. אתה יכול לעשות דבר כזה. עכשיו, זה המושג תרש לילה, מה ש... שאמרת. מה זה תרש לילה? הוא אומר לך. אני יכול... יש דברים שאני יכול לדעת בוודאות שהם לא... שהקדוש ברוך הוא, הם... הוא לא. הוא לא. למשל, אני יכול לדעת בוודאות שהקדוש ברוך הוא לא גשמי, הוא לא דומם. האל הוא לא קיר. זה משפט נכון. האל הוא לא קיר. עכשיו, תאר לעצמך שאתה עושה תהליך, ואתה בצורה מאוד עדינה, מאוד עדינה, מסלק טעויות מעל המושג האלוקי. עכשיו, למה אני אומר עדינה? כי אם אתה עובד מהר, זה מסוכן. תדמיין לעצמך, זה דמיון שפעם חשבתי עליו. שמעתם על הבית בצור שנפל? שמעתם את הסיפור הזה שפעם היה? מה?
אסון צור.
במלחמת לבנון הראשונה, איזה קבוצת חיילים ישנה באיזה בית שם בצור, לא יודע. עכשיו, הבית הזה הוקם בלי יסודות. זאת אומרת, בית של 10 קומות, כן? רק שתבינו. הוא קם, מישהו בא, שם לבנה, ועליה עוד לבנה, עוד... על האדמה, ככה. שם לבנים, עוד לבנה, עוד לבנה, ככה 10 קומות. טוב, כל זמן שאנשים הלכו בשקט, הכל היה בסדר. עכשיו, מה שקרה, זה שהיה שם איזה מחל גז, שהתפוצץ.
זה
מקרה
או זה פיגוע?
לא, לא פיגוע, לא פיגוע. לא היה, לא, 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 הייתה תאונה, אני חושב, לא, לא חושב. בקיצור, הבית קרס. ו... קבר תחתיו, לא יודע כמה היו שם, מי שזוכר, 30, 40 איש, לא יודע, היה משהו, אסון ממש גדול. עכשיו, אנשים באים, רוצים לפנות את ההריסות, עכשיו, מה, אתה רוצה לפנות מהר, אבל אם אתה מפנה מהר, אתה יכול להרוג את האנשים בפנים. אתה יכול לבוא עם טרקטור. אתה תהרוג את האנשים. אתה צריך בזהירות, להזיז אבן אחרי אבן, כי יש לך בפנים אנשים. כל ההתמחות אגב של צה"ל בפינוי הריסות מאז ומאז. היחידה הזאת מיוחדת לפינוי שכל, שצה"ל שולח לצערנו הרב במקרים האיומים כאלה של רעידות אדמה, זה מאז התחילה ההתמחות הזאת של צה"ל בעניין הזה. איך מפנים בית שיש בפנים אנשים? או הריסות זה דבר מאוד מאוד קשה. עכשיו אתה צריך להיות מאוד עדין. עכשיו פה אותו דבר, אתה מפנה הריסות, אתה מפנה אבנים, בפנים יש משהו חי. ואתה צריך מאוד מאוד להיזהר, אתה אסור לך לעבוד בגסות. ואתה לאט לאט מסלק טעויות. מה זה טעויות? טעויות זה אתה לאט לאט מבין, זה תהליך פנימי מאוד עדין. אתה מבין שדברים מסוימים אי אפשר לייחס אותם לקדוש ברוך. וככל שאתה מוציא אותם, אתה עושה תהליך של התבוננות, ואתה מסלק את הטעויות, בעצם אתה מתקרב אל הקדוש ברוך הוא במובן האמיתי. כי אתה בעצם סילקת איזה מושג, אתה אומר, באמת, זה לא יכול להיות. ברגע שאתה אומר, באמת, זה לא יכול להיות, סילקת, התקרבת אליו. כי סילקת איזה מושג שעד היום אמרת, למה לא, למה לא, כי לא חשבת על זה. אבל פה פתאום אתה אומר, וואלה, נכון, באמת, אי אפשר להגיד את זה עליו. אבל זה לא שסילקת חס ושלום את המושג האלוקי, אלא בעצם עידנת את המושג האלוקי. זה בדיוק התהליך. זה אני אומר בגדול. עכשיו, זה יותר מורכב. כי יש לפעמים, למשל, מילים שכשאתה אומר אותם, אתה לא שולל אותם, אלא אתה בעצם אומר, זה הרבה מעבר לזה. אתה כאילו, אתה יכול לפעול פה בכל מיני צורות מאוד מעודנות ומאוד מתוחכמות, שכל מטרתם זה שהאלוקי, אתה מבין אותו בצורה יותר, כאילו אתה מתעמק, באלוקי, ואתה מבין אותו בצורה יותר מעמיקה, יותר מעמיקה, יותר מעמיקה, ובזה יכולות להיות דרגות לאינסוף. מכיוון שככל שאתה אדם יותר חכם ויותר מעמיק ויותר חושב, אתה יכול בצורה יותר עדינה להוריד כאילו דברים, וכאילו אתה הולך ומתקרב, בעצם אתה מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, כי אתה יודע אותו יותר, אתה מבין אותו יותר.
כמו לכלף בצל.
זאת הדוגמה, אגב, הדוגמה הזאת ממש, זה דוגמה שאמר אותה מישהו, קוראים לו שער ישוב. לא רב של רשוב של חיפה, אלא מישהו שהוא מרצה באוניברסיטת בר אילן, והוא עצמו גר, מרצה מאוד, אדם מאוד מעניין, הוא כתב איזה מאמר, והוא ממש השתמש על התוארים שלי, והוא השתמש בביטוי הזה שכאילו פצט. שאת התהליך הזה, שזה משהו עדין, שאתה הולך ומתקרב, אתה כל הזמן מנסה לסלק את הדבר. וזה לא מילים, זה תובנות. ותשימו לב, כשאצלנו גם כאנשים מבוגרים, כל מיני דברים, אנחנו כל הזמן עוברים תהליך כזה. שכשאתה מבין דבר, בעצם אתה סילקת איזה מושג ילדותי קצת ביחס למושג, ואתה הבנת אותו בצורה יותר מעמיקה, ויותר מעמיקה, ויותר מעמיקה, וכך הלאה וכך הלאה, ואתה מתקדם בעצם לגבי כל מיני דברים. בסדר? אולי, אנחנו צריכים לסיים, ממש. אולי, אני יכול... נו, ארוחת ערב, להבמיל את הזוטרתה, זה לא מייריב, אבל בכל זאת... אבל יש דוגמה מעניינת לזה, אולי, אני לא כך בקי בזה, תורת היחסות. מה אומר תורת היחסות? אז כל אחד אומר, כן, תורת היחסות אומרת שהזמן הוא יחסי וזה. אבל אנחנו מבינים תורת היחסות. איך אמר לי פעם חבר, הוא אומר, הרציתי 3 שנים על תורת היחסות והתחלתי להבין אותה. עכשיו אני מתחיל להבין אותה. הוא מרצה שנים, הוא אומר, עכשיו אני מתחיל להבין. עכשיו, מה זה הוא מתחיל להבין? תמיד, הוא גם מפלח, הוא מרצה עליה. אבל הוא... הוא לא בדיוק מבין, זה ככל, מה זה להבין יותר? אתה מבין, זה כאילו שלב אחרי שלב של עומק אחרי עומק של תורה, כל ההשלכות שלה, זה שלבים. אז זה מה שהרמב"ם רוצה שנעשה ביחס לקדוש ברוך הוא, ברור? זה כאילו אתה מתעמק במושג ואתה לאט לאט מתקרב לעומק שהוא עומק לפנים מעומק. משהו גדול שאתה לאט לאט מתקרב אליו. זה המהלך.
תודה רבה.